שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר עולת ראייה, חלק א', מת רבנו אור האורות, הרב קוק, זכר צדיק לברכה.
הוא כתב את זה אישית,
רבנו? תלוי מה, אם אתה מדבר על הטקסט של התפילה, זה אנשי כנסת הגדולה. אם אתה מדבר על ההלכות, זה הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה, אם אתה מדבר על עולת ראייה, זה הוא כתב. בסדר? יש פה שלושה חלקים בספר. הטקסט של התפילה ועולת ראייה, הפירוש. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה לדור. אנחנו בעמוד רש סמכתת. עמוד רש סמכתת, ואנחנו בעולת ראייה למטה. אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כאן עולה השאלה, למה לחזור כל פעם על הביטוי אלוהי? אפשר להגיד, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. גם הביטוי אלוהי נו, גם כן לא מובן. כאילו מדובר חס ושלום, חס וחלילה, על אלוהות שונות. אומר הרב, כל אחד ואחד מהם קנה מדרגה מיוחדת בדרכי עבודתו. עמוד רש סמכתת. למטה. כל אחד ואחד מהם קנה מדרגה מיוחדת בדרכי עבודתו. ואף על פי שהיו מחולקים במדרגתם, מכל מקום ינה אחדות ושלם בייחוד גמור של עבודה לגבוה, מלכות גבוה יתברך. בעצם מה שאומר כאן הרב, שאלוהי אברהם הוא בעצמו אלוהי יצחק. למרות שאם הייתי הולך לראיין את אברהם, והייתי שואל אותו, אדוני ראש משפחת אבינו, מה יש לך לספר על האלוהים שלך? ואז אברהם היה מדבר איתי, והייתי כותב רשימה. של דברי אברהם על אלוהיו. אחר כך הייתי הולך למר אבינו הבן, ששמו יצחק, והייתי אומר, מה יש לך להספר על אלוהים? והייתי כותב את דבריו, והייתי משווה בין שני הטקסטים, הייתי אומר, זה מדבר על אלוה א', זה מדבר על אלוה ב'. אבל הנבואה מגלה לנו שאלוהי אברהם הוא בעצמו אלוהי יצחק. החידוש. כן, אז לכן, זה מה שהכוונה שאלוהינו ולא אבותינו, הוא בעצמו אלוה אברהם, הוא אלוה יצחק, הוא אלוה יעקב. מידת אברהם. ההשגה מצד מעלת עיונו. ובה קרא באהבה בשם השם להודיעו לכל, גם לפני הגיעו לקביעות דרך המעשה. כלומר, אם אני שואל את אברהם, תגיד, מאיפה אתה יודע, מאיפה אתה מכיר את אלוהים? אומר אברהם, קראתי ברמב״ם שאני השגתי את זה דרך העיון. יש מה לדון, זה לא לגמרי פשוט הסיפור הזה, מה זה דרך העיון. וכי אברהם היה פילוסוף ששאל את עצמו מה הפתרון של המשוואה והגיע למסקנה X שווה יש אלוהים. אם זה ככה, אז אין הבדל בין אלוהי אברהם לאלוהי אריסטו. יותר מזה, יוצא שהאלוהות כלולה בתוך המחשבה של אברהם. הבורא כלול בנברא. זה דבר שנדע צובלתו. איך הסופי כולל את האינסופי. לכן המדרשים הם מדייקים בזה. הם לא אומרים שאברהם הגיע למסקנה שיש אלוהים. אלא הוא הגיע למסקנה שאין אלוהים. זה מה שכתוב. כן, הרי הוא שאל את עצמו, אולי השמש... אולי הריח, אולי העננים, אולי הרוח, נכון? בסוף היה נבוך ואמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג. כלומר, הגיע לאתאיזם, או על כל פנים, לספקנות. אפשר בירה זו בלא מנהיג.
סימן שאלה.
אולי רטורי, אפשר בירה זו בלא מנהיג? אבל הוא לא אמר, אבל יש. הוא לא אמר את המילים האלה. אם כן יש, הוא לא אמר את זה. אלא הגמרא אומר, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא בעל הבירה. כלומר, מתוך המקום הלא יציב, הריק בתוך ההכרה של אברהם, בקע שם האור של דעת אלוהים. זאת אומרת, יש פה מפגש בין חוסר סיפוק קיומי אצל אברהם לבין ההתגלות. בסדר?
זה בעצם החלל הפנוי בראש של אברהם?
יפה, יש חלל פנוי בראש של אברהם. יפה מאוד. אז זה מה שאומר כאן. מה פירוש מה?
אתה עכשיו הבנתי הכל, הבנתי את הכל שאמרת שאברהם בכל לא יכול להכין לקודש ברוך הוא, לכן הוא לא הגיע למסקנת. אמרתי לך את השם קודש ברוך הוא, אמרתי לך שהציץ עליו, ואמרתי לך נהיה כמו החלות, כמו שאמרנו את
זה. איך הגיע למצב שהציץ עליו בעל הבירה?
התגלה לו קודש ברוך הוא.
סתם ככה? למה הוא לא התגלה לאחרים?
כי הם לא טעו כמוהו.
זאת אומרת, התהייה היא הבסיס. התהייה היא חלל פנוי. יוצרת בתוך ההכרה שלו מקום פנוי שבתוכו האלוה יכול להתגלות.
הוא לא מכיל את האלוה.
לא, אבל הוא מכיל את ההתגלות.
עזיב, עזיב.
זה...
צינור של עזיב.
אני חושב שאני צוץ.
של עזיב.
של עזיב, למה? תראה, זה מה שנקרא הטיה. הטיה אינטרסנטית. כן? להגיד זיו בכל מקום שאפשר לדחוף את זה.
כל זה קרה בגיל 3 לאברהם?
אני לא יודע. מתי זה קרה? אין לי מושג. אין לי מושג.
הטיה שלו הייתה בגיל 3.
התחילה בגיל 3. בגיל 3 כתוב, הכיר אברהם את בור. מה זה הכיר? לשאול שאלות. הוא ילד קטן, הוא... אבל מה, הוא ילד עם תזזית. משהו לא מספק אותו בעולם שסובב אותו. זה הכבל. כן.
יש קשר לכל ה... מה שבעצם אברהם חשב לספר היצירה, כאילו זה שם, כאילו זה מיוחס לאברהם.
כן.
שם זה כל המחשבה שלו?
כן. קשור לספר יצירה, כפי שאומר את זה במפורש רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, מאמר רביעי.
במיוחד לאברהם, זה התחיל מאדם ראשון או שזה
מתחיל מאברהם? יעיין הכבודו בספר הכוזרי, סוף מאמר רביעי, מה שהוא אומר שם על אברהם ועל ספר יצירה.
ש?
לא, אני לא אגיד ש. מדוע? בגלל שהנושא הוזכר רק באופן משיק. וכאשר נושא מוזכר באופן משיק, אנחנו לא מרחיבים בנושא עצמו, אלא אנחנו משתמשים בנושא המוזכר, רק לצורך ביאור הסוגיה שאנחנו עסוקים בה. לכן השאלה על ספר יצירה, למי מיוחז וכו', אולי באיזה דפוס הודפס וכמה כתבי יד יש, כל זה לא מעניין אותנו כעת. מידת אברהם, ההשגה מצד מעלת עיונו. אני שוב חוזר כאן לדברי הרב. ובה קרא באהבה, בשם השם, להודיעו לכל. למה זה באהבה? אהבה זה שכל. כך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה. אינו יודע, אינו אוהב השם, אלא בדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה האהבה, אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך צריך לייחד את עצמו לחוכמות המודיעות לו את קונו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה.
הדעת לא מביאה לאהבה?
הדעת היא האהבה.
זה לא רגש?
לא. לא. האהבה איננה רגש לפי זה. הדעת היא התאחדות. אם ההתאחדות היא שלמה, אז בה אין כבר הבחנה בין שכליות לרגשיות. בסדר? זה כמו השמחה שחש המתמטיקה היא כשהוא פתר נוסחה. אין שמחה כהתרת הספקות. גם לפני הגיעו לקביעו דרך המעשה. יצחק במידתו, פחד יצחק, הישיר ביראה. ומתוך היראה, ראה את החוכמה כמו שאברהם ראה את היראה מתוך החוכמה. ומתוך שלמות מעלות החוכמה והיראה יחדיו, בא סידור ההנהגה המעשית בנחלת יעקב, בבית אלוהי יעקב. ולמה הוא הוסיף כאן בית אלוהי יעקב? כי בית הוא מקום מיושב. כשאדם בחוץ הוא נתון לכל מיני פגעים, לתנודות, בבית יש יציבות. אז מה שאומר, בית אלוהי יעקב, יורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. על מי זה נאמר? על בית אלוהי יעקב, נכון? זה פסוק בישעיהו ובמיכה. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. ואז מה יקרה בבית אלוהי יעקב? ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. יש גם הנחיה מעשית שיוצאת מן ההכרות האלה. כן.
החוכמה זה שכל הרי, נכון?
מה השאלה?
אם בהנחה שהחוכמה היא שכל, אז איפה היראה נמצאת?
היראה זה בהכרה של גבולות השכל. היראה זה המרחק. האהבה זה הקרבה. לפעמים יש נושא, לפעמים ילדים, כשהם רואים איזשהו נושא, מיד הם רוצים לתפוס אותו. המבוגר אומר, רק רגע, אתה צריך לחשוב לפני שאתה ניגש. זה היראה. אנחנו עוברים בזאת לעמוד רש עין. בסדר? לעמוד רש עין, וכאן יש, מה? יש הלכות. יש גם הלכות בתוך הברכה עצמה. זוכרנו בעשרת ימי תשובה. אם לא אמר זוכרנו ונזכר, אחר שאמר ברוך אתה השם בסיום הברכה, לא יחזור. מדוע לא יחזור? כי הזוכרנו הזה, מה שזוכרנו לחיים, מלחפץ בחיים, לא כתוב בגמרא, אז דבר שהוא לא כתוב בגמרא איננו מעכב. מה שאין כן המלך הקדוש, שזה כן כתוב בגמרא, ולכן זה מעכב. אחר כך יש דיני רוח, הזכרת הרוח וגשם וטל. יש לגבי ההזכרה של גשם וטל ורוח, יש שני מנהגים. מנהג אשכנז המקורי הוא שבחורף אומר אדם משיב הרוח ומוריד הגשם, ובקיץ אינו אומר כלום. לא אומר מוריד הטל. מה? לא אומר מוריד הטל. זה מנהג אשכנז. מנהג ספרד, שאומץ גם על ידי חלק גדול מן האשכנזים, הוא שבקיץ אומר מוריד הטל. בסדר? ויש לזה השלכות הלכתיות מכל מיני בחינות, אבל פה הנוסח בסידור עולת ראייה זה כן להזכיר בקיץ מוריד הטל. טוב, אז יש פה א', מתחילים לומר בברכה שנייה, משיב הרוח או מוריד הגשם. מה זה משיב?
מחזיר.
מה פתאום? זה לא משיב, זה מחזיר.
משיב זה רוח.
משיב עם נקודה, עם דגש בשין, זה משון לנשב. כן, מנשב, רוח נושבת. משיב, קוראים לה לנשב. משיב הרוח, נכון? לכן יש דגש בשין. לא בכלל, לא קשור בכלל להחזיר. מאיפה צריך להחזיר את הרוח? לא צריך להחזיר אותה.
מה? מושיב את מה שהיה בעבר.
יש ציור כזה.
בקיצור זה לא נכון. למה לנסות לתרץ, לתרץ הסבר לא נכון?
יש ציור כזה, כמו הציור עם האצבע, מי זה? מיכאל אנג'לו? מי זה?
נו,
שם. ציור של כביכול הקדוש
ברוך הוא. כן? אהה.
קיבלתי את זה דובר דור במשפחה.
כן. טוב. אז ישב, ישב רוחו, יזלו, מה זה ישב? לא יחזיר, אלא משון לנשב, ישב רוחו, יזלו מים. ורוח נושבת קרירה, נוסיף עוד קיסם למדורה. נכון, יפה. סובב, לא סובב.
אני אגיד לאינטרנט שישיבו בראש חודש אדר.
עכשיו, אם אמר, אז מתחילים לומר בברכה שנייה, משיב הרוח ומוריד הגשם, בתפילת מוסף של יום טוב האחרון של חג, ואין פוסקין עד תפילת מוסף של יום טוב הראשון של פסח. השאלה באיזה שלב במוסף אומרים, האם בחזרה או בלחש, זה גם תלוי במנהגים, ויש לזה גם השלכות הלכתיות. אם אמר משיב הרוח ולא הזכיר גשם בימות החמה, או לא אמרו בימות הגשמים, וכן, אם הזכיר טל בימות הגשמים, או לא הזכירו בימות החמה, אין מחזירין אותו, ואפילו לא סיים עדיין הברכה. מטל ורוח אינם מעלים ואינם מורידים. מה שנפקמינה זה גשם. אם אמר מוריד הגשם בימות החמה, חוזר לראש הברכה, כי זה כללה. ואם סיים הברכה, חוזר לראש התפילה, כי שלושת הברכות הן כברכה אחת. דלת, בימות הגשמים, אם לא אמר מוריד הגשם, אם אמר משיב הרוח, חוזר לראש התפילה, אם כבר סיים הברכה והתחיל לומר אתה או נקדש. אבל אם אמר אז מוריד הטל, אין מחזירין אותו, אם כבר סיים הברכה, ואם נזכר קודם שסיים הברכה, יאמר מוריד הגשם במקום שנזכר. אך אם נזכר אחר שאמר ונאמן אתה לאחיות מתים, יחזור ויסיים ונאמן אתה לאחיות מתים. באמת דברים אמורים שחוזר לראש הברכה כשטעה בשוגג, אבל במזיד הוא מתכוון חוזר לראש. בימות החמה, אם נסתפק אם הזכיר מוריד הגשם או לא, עד 30 יום בחזקת שהזכיר הגשם וצריך לחזור.
טוב. איפה נמצא?
לא, הוא סיים בכלל את כל תפילת 18. הוא סיים את כל תפילת 18 והוא מסתפק. חוזר לראש התפילה. כן, אז עכשיו בואו נראה את דברי הרב בעולת ראייה. בסדר? טוב. גבורות גשמים. אמר רבי יוחנן, מפני שיורדים בגבורה, תענית ב'. וכן בזוהר שיורדים מסתרה דגבורה בראשית דף למד ב'. אז מה זה הסיפור הזה? זה משנה בתחילת מסכת תענית. ממתי מזכירים גבורות גשמים? לכאורה היה אפשר להגיד, ממתי מזכירים גשמים? למה לומר גבורות גשמים? התלמוד אומר, רבי יוחנן אומר, מפני שיורדים בגבורה. כן? כלומר, הגשם זה חזק. ובספר הזוהר מיוחסת ירידת הגשמים למידת הגבורה, שהיא מידת הדין. לכאורה זה ממש לא מובן, כי הרי גשם זה לא דין. זה ברכה, זה שפע, זה חסד. זאת השאלה. השפע היורד ממרום מצד חסד הבורא יתברך. הוא מוכן לרדת באופן שיהיה גמור בעניינו, שיוכל האדם ליהנות ממנו מיד. כעניין המן שהיה גמור ומוכן להנאתו. אך מידת הגבורה פועלת היא הרבה עיכובים וצמצומים, באופן שיהיה צריך הרבה מדרגות עד שיבוא לכלל הנאה על ידי עבודת האדם. זאת אומרת, גשם זה טוב מאוד, אבל זה רק ההתחלה של העבודה. אחרי הגשם צריך שהחיטה תצמח, ואחרי שהיא תצמח אני צריך לקצור ולדוש ולזרות ולטחון וללוש ולאפות, ורק אז אני יכול לאכול. יוצא לפי זה שהגבורה שבגשם זה העיכובים שיש בשימוש המיידי בהנאת הגשם. זה הגדרה של גבורה לפי הרב. ודאי, בשביל מה אתה מבסוט שיש גשם? לשתות? אתה לא יכול לשתות מהגשם ככה. הילדים עושים את זה, אתה יודע, הם הולכים בדרך, פותחים את הפה, ככה. בכלי, אז כבר כלי זה צמצום. למה אתה צריך כלי?
אבל לא כל כך בפעולות.
אתה צריך כלי, זה כבר פעולה. נכון? אז זה כבר... מה? בשביל לחם, הרבה פעולות. בשביל לשתות, צריך כלים. בכל זאת, ההזדקקות לכלי היא כבר גבורה. זה שזה לא הולך מיד. לעומת זה, המן, כשבני ישראל לקחו את המן, מיד הכניסו לפה. נכון? לעומת זה, הגשם, עד שאני יכול ליהנות ממנו, צריך איזשהו אמצעי. יורד גשם, אז יש פירות? מיד? זה לא, נכון? עד שהפירות יוצאים, לוקח זמן. אז זה נקרא גבורה. כן? אך מידת הגבורה פועלת היא הרבה עיכובים צמצומים, באופן שיהיה צריך הרבה מדרגות עד שיבואו לכלל הנאה על ידי עבודת האדם. וכן הוא גם בשלמות הרוחנית. שהשפע היורד מן השמיים על ידי קדושת התורה לשלמות הרוחנית היה ראוי שירד באופן גמור עד שיהיה האדם מוכן על ידו לשלמותו בלא עבודה ותורח. כן, היה צריך להיות, אני רק נכנס לבית המדרש, טרח, כל התורה בתוכי וגם אני מתגדל מכוח אותה תורה. במציאות זה לא ככה, צריך להתאמץ, צריך ללמוד ואחרי כך זמן רב של הלימוד יש הפנמה, ואז ההפנמה הזאת הופכת להיות ברכה. כן, מה?
אפשר להתחלט לגשם כגבורות גם בגלל שזה פרטים?
זה לא מה שהוא אומר. אנחנו רוצים ללמוד מה הוא אומר. אבל מצד מידת הגבורה נתגלו העניינים במלבושים ומסקים. עד שהאדם צריך לעובדה ולשומרה ברמח מצוות עשה ושעשה לא תעשה ואך אז יקבל שלמותו. ועל כן נמשל שפע התורה לגשמים יערוף כמטר לקחי. עד כאן ברור? טוב. אז אם זה ברור אנחנו ממשיכים בעמוד רש עין א'. בעמוד רש עין א' יש הלכות. קודם כל פה באמצע ברכת מחיי המתים, מי חמוך בעשרת ימי תשובה. אם לא אמר מי חמוך, ונזכר אחר שאמר ברוך אתה השם מסיום הברכה, לא יחזור. למה לא יחזור? משום שהתוספת הזאת אינה מוזכרת בגמרא, ודבר שאינו מוזכר בגמרא איננו לעיכובה. לעומת משל המלך הקדוש, שמוזכר בגמרא ולכן הוא לעיכובה. מה זה קשור לעניין? אנחנו מדברים על מי חמוך. כן, כי הוא אמר ברוך אתה השם. לא, כי הוא כבר אמר ברוך אתה השם על מחיי המתים. אבל אתה רוצה שיגיד ברכה לבטלה? הרי הוא ברגע שהוא אמר ברוך אתה השם מחיי המתים אמר ברכה. הוא אמר ברכה. לא, אבל שמה זה כאילו שהברכה לא נאמרה כפי תיקון חכמים, לכן כאילו לא אמר ברכה.
אבל אם זה יחידה אחת, כמו שאמרנו בעבר, אתה עולה כאילו שאפשר לחכות גם
אחרי. לחכות מה?
היית יכול להגיד, אחרי בחיי המתים, אנחנו נחזור, להגיד...
הוא לא חוזר בכלל.
אני יודע שמה חוזר, אבל אם זה נחשב יחידה אחת, אני שואל עכשיו, אם הוא קשה, למה לא צריך להגיד זה שמה?
למה צריך להגיד מה?
זוכר על החיים.
לא מדברים על זוכרים חיים, מדברים עכשיו על מי חמוך ורחמן.
לא, שניהם, לא חוזר. אז אני שואל על שניהם, אם אני אומר, בואו חתה שמחי המתים, ונזכר שמה, הייתי יכול להגיד שם את
ה... אה, שיגיד שם?
כן.
אה, הבנתי. אתה אומר, מאחר ושלושת הברכות הן ברכה אחת, אם שכח לומר זוכרנו ומי חמוך, מדוע שלא יאמר... את מה שהוא לא אמר באמצע בין מחיי המתים לבית הקדוש. הבנתי את השאלה. הבנתי את השאלה. אתה רוצה תשובה? כי שם זה בכלל לא המקום לומר את זה. כי זוכרנו ומחמוך הם תואמים את התוכן של הברכות האלה. זה לא סתם אמירה. אפשר להגיד את זה בפסוק דזמרה גם. לא אומרים את זה שם. כי זה מתאים מבחינת תוכנו לברכה הראשונה והשנייה.
למה זה שאני נתן את המובטר? גם שם, אתה אומר את הברכה ואתה נזכר שם, אז נתן את המובטר כשאתה
נתן את המובטר. כי יש חובה להגיד תן את המובטר. פה אין חובה בכלל. המשפטים האלה לא מוזכרים בתלמוד כלל. או? זה מתקופת הגאונים, המשפטים האלה. טוב. קדושה. א', יש להיזהר לענות קדושה יחד עם הציבור. לא להקדים, בעוד שליח ציבור הוא וקרא זה אל זה. ולא לאחר אחרי הציבור. צריך להגיד, יחד עם הציבור. אין לדבר, אגב, מעניין שהקדוש...
מה זה קורה?
מה זה, זה קורה? מה קורה?
אני שאלה עצמו מתחיל בחזרה, ואני עדיין לקראת סיום. שים שלום או משהו כזה. ואז אני אומר, אלוקי נשמה, ומגיע לפסוק האחרון.
אלוהי נשמה?
אלוקי נצור. ואז אני מגיע לפסוק האחרון
לרצון רופאים, ושם
אני כבר יכול להגיד.
אתה יכול שציבור כבר התחיל לפני כן. טוב, זה משהו אחר. ב', אין לדבר באמצע הקדושה. וצריך לכוון בה ביותר לקדושת השם יתברך. קל וחומר. ג', טוב לכוון רגליו יחד כשאומר קדושה כמו בתפילה. ולישא העיניים למרום ולהרים גופו ועקבו. דלת, עניית אמן יהא שמי רבה לקדיש, עדיפה מקדושה. אבל אם קדיש כבר שמע וקדושה לא שמע עדיין, ונזדמן לו לענות קדיש וקדושה, מוטב שיענה קדושה, ולא יפסיק באמצע קדושה לענות אמן יהא שמי רבה, אלא גומר קדוש עד כבודו, ואז יאמר אמן יהא שמי רבה. יש תיבלח, בדיוק. יש לו, מצד ימין הם אומרים קדיש, מצד שמאל הם אומרים קדושה. למה הוא יענה? הוא לא יודע אם לענות לזה או לענות לזה. בסדר? אז הוא אומר, עדיפה עניית אמן יש מרבה, אלא אם כן הוא כבר שמע קדיש, ואז הוא עונה על הקדושה. בסדר? אנחנו ממשיכים בעולת ראייה. אמר רב עדה בר אהבה, מניין שאין היחיד אומר קדושה, שנאמר, ונקדשתי בתוך בני ישראל. כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. כמו זה לא יהיה בתוך בני ישראל. אז אין קדושה פרטית. דבר מאוד חשוב, לעומת הדתות, שהדתות מדברות על קדושה פרטית, ואילו בישראל הקדושה היא תמיד של הכלל, לא של הפרט. עיקר תוכן מעלת הקדושה הוא שיתרומם האדם לשום כל מגמתו ומעייניו, לא לצורכי עצמו, כי אם לכבודו של אדון כל העולמים מתברך, וקדושתו והשלמת רצון קונו. וכל זמן שיחשוב האדם רק להשלים את עצמו, אפילו בשלמות הרוחנית, אין זה בכלל קדושה. זה דברים חריפים מאוד. נגד האדוניזם הרוחני. יש לפעמים דברים כאלה, שאנשים אומרים, העיקר זה עבודת השם. מה מתכוונים? פרטיות. האמירות האלה באות להצדיק עמדה נפשית של פרטיות יתרה. זה בעצם הגרסה הדתית של המימוש העצמי החילוני. מה שחשוב זה לממש את עצמו. לא משנה. קוראים לזה לעבוד את השם, ובאמת זה עבודת עצמו. יש לו עונג מיוחד. מה?
מקבל את העונג מעבודת השם?
כן, הוא קורא לזה עבודת השם. זה באמת לא את השם שהוא עובד. הוא עובד את עצמו. הראיה שהוא מצמצם את זה במרחב של האישיות הפרטית שלו, במקום להצטרף לעבודת הכלל. כן. שמה תגידו, אבל יש זרם שלם ביהדות, החסידות. החסידות עוסקת הרבה בקדושה הפרטית, לכאורה. נכון? אבל צריך תמיד לזכור דבר מאוד חשוב. שכל תורת החסידות, כולה, היא על רקע של יהדות. אם אתה שוכח את זה, אתה מגיע לאיזה מין חוויה דתית, מיסטיקה פרטית, ואין לזה קשר ליהדות. לכן אתה צריך לזכור, החסידות נוסדה על יסוד היהדות. ואז כיוון שהיהדות מונחת כהנחה מובלעת, אז כל העליות הנדרות בקודש של היחיד יש להן מקום. עד כאן מובן? טוב. מה?
גם בראייה של היסטוריה, של
המצב שהיה. כן, ודאי שהיו סיבות לדבר הזה. כן, בואו נמשיך. כן, וכל זמן שיחשוב האדם רק להשלים את עצמו, אפילו בשלימות רוחנית, אין זה בכלל קדושה. היה בפדובה, שבאיטליה. רמח"ל, רבינו משה חיים לוצאטו, פתח ישיבה. הישיבה הזאת הייתה ישיבה מיוחדת במינה, והיו תנאים מיוחדים שיקראו להם תקנות הישיבה, שאדם שבא ללמוד באותה ישיבה היה צריך לקבל על עצמו את מה שכתוב בתקנות. אחת מן התקנות הייתה שהאדם איננו מתכוון בכל לימודו ועבודתו בישיבה לשם השלמת עצמו, אלא רק לתיקון השכינה או כנסת ישראל. אם לא, אתה לא יכול ללמוד בישיבה. אפילו לא למען נשמתך. בסדר? היו מה שמפתיע זה שבכל זאת, למרות התנאי הקשה הזה, היו הרבה תלמידים לרמח"ל בישיבה, זה הגיע ל6 תלמידים. ואפילו בשלב מסוים זה התרחב עוד יותר והגיע ל10. 10 תלמידים בישיבה. אגב, אחד התנאים היה גם שבישיבה תמיד יהיה מישהו באיזו שעה של היום שלומד זוהר. היה צריך ש24 שעות ביממה הזוהר יהיה נלמד בישיבה, והיו לזה משמרות, הם היו עושים תורנויות מי ילמד. בסדר? זה לא היה פשוט, כי התלמידים האלה היו בעצמם גם סטודנטים לרפואה באוניברסיטה של פדובה. כלומר, לא ידעו על המושג כולל או דברים כאלה. הלכו ללמוד רפואה, אבל הם היו גם מקובלים חשובים, ולומדים אצל רמח"ל. טוב. אז אומר הרב, כי במצב הקדושה, התרוממות האדם היא אל הטוב והישר מצד עצמו מפני הכרת האמת המבוררת. מה שאין כן, התשוקה לשלמות עצמו שהיא נמשכת גם כן מאהבת עצמו הפרטית, שאינה זקוקה כי אם לרגש הקיום הטבעי הנטוע בכל חי. הרי אין בעל חיים שאין לו יצר קיום. אז גם לי יש יצר קיום, גם אני בעל חיים. אבל זה לא אידיאל. על כן עיקר העבודה הרוממה היא להשלים את הכלל ולזכות ולזכותו ולהיטיב לו. ומי ששם את העבודה הזאת נר לנתיבתו תמיד, הוא באמת מתעלה לקדושה, כיוון שאין מגמתו לאהבת עצמו. אבל היחיד כשהוא לעצמו, אי אפשר שיתעלה לקדושה לולא ההתרוממות למעלת הקדושה שעל ידי הרבים לטובתם ולזכותם. וביותר מתגלה ערך העבודה הזאת בהכרת קדושת שמו יתברך, שלפי רוממות עליוניותו תצויר העבודה אליו רק בשלמת רצונו העליון שנתן כוח לטובים ולישרים בליבותם, להוציא את שלמות היצירה באדם מן הכוח אל הפועל המופיע בעיקר ברוממות קרן הכלל והרבים בגילוי כוחם וקדושתם. ועל כן אין היחיד אומר קדושה, ואין דבר שבקדושה פחות מ10. שהוא התחלת ציור הרבים בכללות. כן, מה זה רבים? רבים זה 10. ולפי שעיקר רעת הרשע, הוא לא מצד הרעה לעצמו שחוטא חומס נפשו, כי מפני הרע שבא מזה לכלל כולו להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שהתברא ב10 מאמרות, למדנו מתוך הקפידה שבהריסה הכללית עד מתי לידה הרעה הזאת, שמקור הטוב וצדק הקודש במרובי מעלתו, רק באוצר הכלל ינוח ואלוהים ניצב בעדת אל. טוב, למה הוא רומז כאן? הגמרא שואלת, איך אתה יודע שעדה זה 10? כן, הרי ונקדשתי בתוך בני ישראל, עדת ישראל, אז עדה אומרת הגמרא, עדה זה 10. איך אתה יודע?
זה מרגיל.
שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאת. המרגלים היו עשרה, נקראים עדה רעה, אם כן עדה זה עשרה. למה היית צריך ללמוד מהרשעים? כן? תלמד מהצדיקים. מה, זה הפסוק היחיד שמצאת להגיד לי שעדה זה עשרה? אלא שזה בא מפני שהרשעים נאנשים לא מפני היותם רשעים, אלא מפני הקלקול שהם מקלקלים את ההוויה. איך הם מקלקלים את ההוויה? בגלל שהם הורסים, הם מאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. מה זאת אומרת? זה סינית מה שאמרתי. אז בואו נסביר. המשנה, על פי המהר"ל, המשנה במסכת אבות, אומרת בפרק חמישי, משנה א', בעשרה מאמרות נברא העולם. ועלו במאמר אחד יכול להיברא. מה? מה אתה אומר? ועלו במאמר אחד יכול להיברא, אלא כדי לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולהיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. מה מתכוונת המשנה לומר? המשנה רוצה לענות על שאלה קדומה. זו שאלה שכבר שאלו הפילוסופים, סוקרטס בין היתר. למה צריך לתת שכר לצדיק? ולמה צריך לתת עונש לרשע? הרי אין לך שכר גדול לצדיק מאשר עצם היותו צדיק. זה עולה על כל שכר. ואין לך עונש לרשע יותר גדול מאשר עצם היותו רשע. זה עולה על כל עונש. אז למה להקטין את מעלת הצדיק על ידי השכר? כן? למשל בספר מוסר אביך, הרב קוק מביא דוגמה של אדם ששמע שיש ציבור בסכנה. ואז אותו אדם ששמע שהציבור בסכנה, על חשבונו הפרטי, סוחר מטוס, מוציא את האנשים, לפני שהר הגעש מתפרץ, מביא אותם למקום מבטחים, דואג שהם לא ימותו. אחרי כמה זמן, הוא מקבל בדואר צ'ק. הצ'ק $1,000,000. אותו אדם אומר, ראיתי מה שעשית, כל הכבוד, מגיע לך $1,000,000. לוקח האדם את הצ'ק ואומר, סוף סוף קיבלתי מה שרציתי. אז הוא בהתחלה לא היה מחיר למה שהוא עשה, והוא הקטין את זה $1,000,000. לכן לכאורה, נתינת השכר זה ביזיון, ונתינת העונש זה פספוס. נכון? סוקרטס טען שהעונש של הרשע זה להשאיר אותו כמות שהוא. כן, אבל התורה אומרת שצריך לתת שכר לצדיקים, וצריך לתת עונש לרשעים. למה? על זה עונה המשנה, בגלל שהעולם נברא בעשרה מאמרות. מה זה אומר עשרה מאמרות? המילה עשרה זה מילה אחרת בשביל לדבר על אורגניות, שחלקי הבריאה קשורים זה לזה. מדוע זה אורגניות? מסביר המהר"ל מפראג. כי יוד, עשרה זה יוד, נכון? יוד זה נקודה, נכון? זה הדבר הכי קטן שיש. לעומת זה עשר, זה המספר הגדול ביותר שיש, נכון? הרי למעלה מאחד יש לנו שניים, למעלה משניים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. זה המספר, אגב, מה?
11,
12. זה 10 ועוד 1. אז לא עשית שום דבר. זאת אומרת, המספר הגדול ביותר זה 10. מצד שני, זה מצוין על ידי האות הקטנה שבקטנות, נקודה. אז מה רוצים לומר כשאומרים 10? מתכוונים לומר ריבוי שכולו מאוחד. קוראים לזה חטיבה אורגנית. יוצא שכאשר, כיוון שהעולם נברא בעשר המאמרות, כלומר, כיוון שהעולם נברא באופן שחלקי הבריאה קשורים זה לזה, אם אדם עושה טוב בנקודה אחת, הוא מטיב לעולם כולו. ואז הטוב שבעולם חוזר אליו, וזה שכרו. לעומת זה, אם אדם מזיק לעולם, נהיה רשע, הוא מזיק לא רק לעצמו, הוא מזיק לעולם כולו. ומזריק בתוך הורידים של ההוויה הרבה רוע. כיוון שהוא חלק מן ההוויה, הרוע הזה חוזר גם אליו, וזה עונשו. מובן? שמה?
האדם לא מודע לנשמתו. העונש והשכר, האדם מודע אליהם. אבל אם הוא עכשיו יכול להרגיש טוב, הוא לא יודע שהוא חושב.
נכון, זה הכי גרוע. אבל השאלה היא למה מגיע אליו עונש. העונש בא בעצם מההשפעה של רוע שהוא הזריק בתוך ההוויה. וזה... רגע, וזה מה שהוא מסביר כאן, הרב, שאת זה אנחנו מבינים דרך המדרש שאומר שהעדה היא הסרה בגלל העדה הרעה. שהקדוש ברוך הוא אומר, עד מתי לעדה הרעה הזאת עליי? זאת אומרת, העדה הזאת היא רעה עליי, היא עושה לי רע לעולם שלי. ומזה אנחנו לומדים את הסולידריות של חלקי העולם זה עם זה, וזה הבסיס לזה שאין קדושה בפחות מעשרה. כן. מה?
משפט שאומר שגם הרשעים וגם הצדיקים מקלסים הקדוש ברוך הוא.
קילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה גם מגן עדן, גם מגיהינם. נו, אז מה? לא. 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 מה שאתה אומר, זה מאמר יפה, חשוב, שצריך הסבר, אבל הוא לא קשור לעניינינו. אתה רוצה, אני אסביר אותו. אבל אני לא עושה את זה. טוב. טוב. כיוון שאנחנו בעמוד רש עין בית, אז יש איזה הלכה בהמלך הקדוש. בעשרת ימי תשובה אומר המלך הקדוש. זה כבר כתוב בגמרא. כיוון שזה כתוב בגמרא, יש לזה הלכות שונות מאשר זוכרנו ומחמוך. ואם טעה או שהוא מסופק עם אמר, חוזר לראש התפילה. ואם הוא תוך כדי דיבור שיוכל לומר שלוש מילות בינוניות, נזכר ואמר המלך הקדוש, אינו צריך לחזור. שלום עליך רבי. כן, זה שלוש מילים בינוניות. אפילו לא זכר מתחילה שהוא בעשרת ימי תשובה, והיה בדעתו לסיים אל הקדוש, אבל אם התחיל כבר הברכה הסמוכה, חוזר לראש אף על פי שלא, אף על פי שהיה תוך כדי דיבור. כלומר, האל הקדוש אתה, הנה, לא היה תוך כדי דיבור, כבר חוזר לראש. כיוון שהתחיל את הברכה שאחריה. אומר הרב, המלך הקדוש. ואמר רבי חנינא סבא משמי דרב, כל השנה כולה אדם מתפלל האל הקדוש, מלך אוהב צדקה ומשפט, חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט. שם י' ב' עמוד ב', כלומר יש שינוי בנוסח התפילה בין כל השנה לבין עשרת ימי תשובה, שכל השנה אומר האל הקדוש ומלך אוהב צדקה ומשפט, ואילו בעשרת ימי תשובה אומר המלך הקדוש והמלך המשפט. עניין הקדושה הוא שכל הפעולות הן לתכלית טוב קדושה. ואפילו הפעולות השפלות, כן בפעולות הקדוש, פעולה שהיא לתכלית שפל כלל. כלומר, כל דבר, אפילו דבר שפל, יש לו מטרה קדושה. אז זה המשמעות של הקדושה. על כן, האיש הקדוש, כל מעשיו לשם שמיים. כן, בעוד שאדם שאיננו קדוש, יש דברים שהוא עושה לשם שמיים, דברים שהוא עושה לשם עצמו. למשל, אדם אוכל. האם לאכול זאת עבודת השם, האם זה לשם שמיים, או שזה לשם עצמו? זה תלוי. יש אנשים שהם אוכלים כי הם רעבים, או כי הם אוהבים את המאכלים. יש אדם שאוכל בגלל שהוא קדוש. אז על ידי שהוא אוכל, הוא מעלה את המציאות לשורשה. אז מי צריך לאכול הרבה, האדם הרגיל או האדם הקדוש? האדם הקדוש צריך לאכול הרבה, כי כל אכילתו היא משימה של קדושה. כתוב ברבי צדוק מלובלין, שואל מדוע הגמרא סיפרה על כמה חכמים שהם היו שמנים. מה אכפת לנו שהם היו שמנים? אומר רבי צדוק, כדי שנדע שהם היו קדושים, שהם היו מרבים באכילה, על מנת להוסיף קדושה בעולם. מה אתה אומר?
יש מישהו שהוא לא קדוש, אז הוא בא לשיעור של הרב שרקין, הוא אוכל שאולי זה יעזור להעלות את האוכל לקדושה, לעבודת השם.
זאת המטרה?
איך זה שהוא...
לומר את האמת, יורשה לי לפקפק, אבל לא נפתח פה דיון שנוגע בעצם לפנימיות הכוונה של אחד התלמידים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. יאללה, טוב. כן, זה סותר את בריאות הגוף. אלא מה? זו מסירות נפש. מסירות נפש בשביל הקדושה, אותם חכמים היו מוכנים להזיק לגופם כדי להרבות קדושה בעולם. מה? לא. אבל במקרה הזה זה מה שהם עשו.
השמן היה בריא, כשהשמנה הייתה נדרשת.
כן, אבל אנחנו יודעים גם הרפואה שיש בזה הרבה נזקים. לכן גם בשבת, שבשבת אוכלים יותר מהרגיל, שאומרים רצה ואכליצנו. ואכליצנו זה רפאנו. אנחנו מבקשים רפואה כי אנחנו הגזמנו. אבל ההגזמה הזאת היא לשם שמיים. בסדר? הרב צבי יהודה קוק היה סגפן, כמעט ולא היה אוכל. לפעמים היו עוברים ימים שלמים בלי שהוא ישים לב. לא שהוא אהב סיגופים, הוא פשוט לא שם לב. אבל בשבת היה אוכל הרבה. פעם אחת הגיע אליו תלמיד בליל שבת, ומילאו לתלמיד את הצלחת. התלמיד גמר את הצלחת, רק לא הספיק לבלוע את הביס שכבר מילאו לו את הצלחת בפעם השנייה. אז הוא שוב אכל, אבל יותר לאט. גמר את הצלחת השנייה, שוב הכניסו לו לצלחת. ואז הוא לקח קצת בנימוס ודחף קצת את הצלחת הצידה. שאל אותו הרב, למה אינך אוכל? אמר לו, כי אני לא רעב. אמר לו הרב, וכי בשבת אתה אוכל מפני שאתה רעב? בשבת זה יש ערך עצמי לדבר. יש בכלל מסירות נפש מיוחדת, סעודה שלישית של שבתות חורף, שזה המבחן ליכולת של האדם להקריב את עצמו ממש. כן. מה זה?
קראתי באיזה מקום, סעודה שלישית היא יותר מכל.
נכון. כי אתה לא רעב. כי אתה לא רעב.
אני לא זוכר.
כי אתה לא רעב. הרי האדם אוכל שתי סעודות ביום. שלישית זה מיותר. כיוון שזה מיותר, אז זה הערך העצמי של קדושת השבת. טוב?
המצווה להיכנס רעב לליל שבת.
ליל שבת זה מצווה, כן. אז זה באמת מוזר. למה יש מצווה להיות רעב? זה תאכל רגיל, כן? אלא בגלל שבשבת האכילה היא בעלת ערך, אז אתה משתדל להיות רעב. כן? אבל זה לא מספיק, כי אחרי שאתה כבר שבע, אז אתה צריך להתחיל לאכול עוד. נכון? זה מה שנקרא נשמה יתרה. כן? רש"י אומר, נשמה יתרה זה היכולת לאכול יותר. ברור שרש"י לא התכוון להגיד שנשמה זה אכילה. אלא כיוון שיש נשמה יתרה, אדם אוכל יותר. זה מסביר מה שקורה במוצאי שבת. יש כידוע דיכאון של מוצאי שבת, שבא בגלל סילוק הנפש, סילוק הנפש, הנשמה היתרה, וכל האוכל נשאר. אז זה קשה, נכון? טוב. מה? מה? יש מצווה שיהיה קצת תיאבון לסעודה שלישית. כי אם אין כל תיאבון כלל, אז זה כבר אכילה גסה. בסדר? טוב, אז זה העניין של האדם הקדוש. עכשיו, יש המשך בתוך הפסקה הזאת של הרב, אבל הגענו כבר אל המבזק, ולכן נעצור כאן. שלום.